איפה שהוא טוב, איפה שקשה לו, אבל אחרי שזה קשה הוא מצליח. אחרי שהוא מתאמץ הוא מצליח. אחרי שהוא עובר את הקושי. זה על זה הרב מדבר פה. שהצעד שהוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל. זה אחרי עמל, אבל אחרי שהוא כובש, אז הוא... וזה הנקודה בדרך כלל שאדם הוא צריך לכבוש, לכבוש אותו. בשביל זה צריך להכיר את נטיותיו הפנימיות. אומרת, איפה שקל לך באמת, אתה מאוד מוצלח, ודאי שאתה צריך את זה, אבל בדרך כלל זה אמצעי. זה לא מה שאתה, זה לא השליחות שלך. איך אמר, נתן לכם דוגמה מאוד יפה, אבל מאוד יפה. יש ספר מיוחד במינו, שאין לו אח ורע בכל הספרייה. זה נקרא ספר החזיונות. זה ספר אוטוביוגרפי של רבי חיים ויטל. דברים... משהו לא יאומן, כי סופר. באחד מהדברים שהוא מספר בהתחלה, אתה רואה שהוא מתלבט אם להגיד או לא להגיד, וזה בסוף טוב, הוא התחיל. אז הוא בתחילה, הוא, בתחילת הספר או בתחילת הפרק שם, הוא לא אמר, מה אני יודע של מי, אבל הוא לא אומר מי, ואחרי זה לאט לאט הוא מגלה, כאילו הוא נשבר. אז הוא מספר איזה, הוא גלגול של מי. הוא יודע את כל, את מי הוא היה בגלגולים הקודמים. אז הוא בכלל לא רצה להגיד, אבל כך הוא אמר שהוא גלגול של הרב המגיד. אז כך הוא אמר, אתה רואה שהוא קראו לו ויטל, ואני וידל, והכל זה עניין של חיים, קוראים לי חיים, הכל זה עניין של חיים. ולכן הוא אמר שהניגלה, ולמה הוא חזר, הוא קשה לו להגיד את זה, שהוא לא כל כך החזיק מ... אני מעדן קצת. הוא לא כך הרזיק מלימוד הנסתר. אז הוא היה צריך לחזור, להשלים את זה. אז לכן, הוא אמר שהצד הניגלה היה קל לו. זה בא לו בקטנה. ובגיל 14 הוא כבר היה, הוא סיים את הכל. אז, נו, אז קל לך, אז מצוין. אז תהיה... תהיה העובדיה של הדור. לא. זה, הוא לא בא בשביל זה. מה שבא בקלות זה, זה בצד. איפה שהוא היה צריך להתאמץ, הוא התאמץ הרבה מאוד. או כמה הוא התאמץ. עד כדי כך שהוא כותב בשבחי הארי, הוא אומר, כשהוא שאל לאריזל, את רבו, יכול להיות מה, שאתה זכית למה שזכית, כאילו. אז הוא אמר, אני מאוד, תרחתי מאוד. אז הוא אמר, גם הרב פלוני התארך, וגם אני התארכתי מאוד. הוא אמר, נכון, אבל אני התארכתי יותר. רבנו ארי הוא תלה. זאת אומרת, קודם כל רואים שרבי חיים ויטל, גם אני מאוד עבדתי על זה, כאילו. הוא אמר לו, כן, נכון, אבל אני יותר. וכל ההצלחה היא לפי העמל. זה לא שזה בא להם בקלות.
מצד שני, אנחנו יודעים שאני צריך... להתעסק בדבר שבו הוא מרגיש שהוא נמשך אליו.
כן, נמשך אליו, אבל לא מצד הנגיעות שלו. אם הוא נמשך אליו מתוך זה שבא לו בקלות, זה מתוך הנגיעות. נמשך אליו מתוך בעצם, אחרי שהוא עבד קשה, הוא נמשך לזה, זה טוב, הוא ליבו חפץ, לא מתוך בגלל שהוא נמשך אליו בגלל שקל לו. שם יש יותר תתנועים. לא בגלל התנאים של ה... לא לחסוך בעמל. אז זה הנקודה כאן. אז רואים שדף... אז זה הנקודה שצריך להוציא מן הכוח אל הפועל. הניגלה אצל, אצל מערכו זה לא צריך להוציא את זה, זה כבר אצל הפועל. לא, אז זה לא בשביל זה. אם כי ודאי שהוא צריך את זה, ודאי שזה חלק מהמעוף שלו, זה ודאי הנגלה שבו. האדם צריך להכיר מנטיותיו הפנימיות את התוכן שהוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל. בסוגריים אני אומר, זה אמרנו כבר הרבה פעמים, שזה נקודה שמתאימה לרב, בגלל שהרב הוא לא מבטל את המציאות מול הגודל האלוקי, אלא הוא מחיה את המציאות מתוך הגודל האלוקי. ולכן זה מתאים שהרב תמיד הוא לא בא למחוק את היש. ולכן הוא רוצה שתקשיב, תפתח, תרומם. זה הקו של הרב, מה לעשות? וישמח, הרב הוא לא נגד, הוא לא לא. הרב הוא כן, הרב הוא... וישמח תמיד בחלקו. מה זה אומר לסמוך בחלקו? אתה רואה לידך, אני אומר את הדוגמה משום שבישיבות זה מאוד מצוי. אתה רואה לידך משום שהוא מאוד מצליח. אגב, גם להבדיל, גם באקדמיה זה קיים. בדרך כלל במוסדות לימודים וגם בכל התחומים. אז יש, כולם רצים להגיע לאיזה הישג, ויש מישהו שעובר את כולם, אז יש קנאות, וזה ממש טעות. טעות לא בגלל שכמו שומע מסיעת ישרים, הקנאי הוא, זה פולגל בניוטרל, זה לא מועיל לכלום, אלא זה גם טעות בעצם. בגלל שכל אחד הוא עוד בספר תורה. כל אחד הוא עוד בספר תורה, אז צריך לסמוך ב... כל היופי שלך זה היעלום, שאתה יעלום והוא יעלום. זה שהוא במקום כזה, ועכשיו כנראה, כרגע אתה רואה את הזווית, אבל אתה יעלום אותו דבר. גם כן, תפתח את היעלום שלך. זה כמובן, אדם צריך לסמוך בחלקו שיש לו בתורה. והרב מאוד עוזר לנו לשמוח בחלקנו על ידי פסקה י' ג' שחזרנו עליה כמה וכמה פעמים, שאומר תדע לך שבכל מעלה יש את העמידות, הם מצרני, עמידות והכישרונות הם מצרניים זה לזה. אדם שהוא עמקן גדול הוא בדרך כלל לא זכן גדול. אדם שהוא זריז חשיבה בדרך כלל העמקות שלו, כוח השירה שלו, הוא לא מפותח כל כך. יש יחידי סגולה, כמו הרמב״ם, או כמו הרב, שהם טובים בכל המקצועות. זה בדרך כלל לא כך. זה בדרך כלל לא כך. וישמח תמיד בחלקו, ויחזיק בו בחלקו, בכל תוקף. ככה אבא תמיד היה אומר על המנהגים גם כן, על מנהגי ישראל. הוא אמר שזה לא שהמנהגים של קהילה פלוני יותר טובים מקהילה אלמוני, אלא זה מה שהם קיבלו, זה מה שהם צריכים לשמר, עד שיבוא המשיח וישבץ. יחזיק בו בחלקו וישמח בו בכל תוקף. בכל תוקף, זאת אומרת שלפעמים צריך תקיפות, צריך גבורה. לפעמים יש לך איזה מקום, טוב, אולי אני בכל זאת ארפה ואני רואה שעכשיו נמכר יותר הדברים האחרים, זה מה שיותר מחזיקים. תחזיק בו בכל תוקף. אם הרב אליושיב לא היה מקיים את הדברים הללו, היה נורא בעיון. כך גם הרב עובדיה סיפר על החזון איש, ככה הוא סיפר, שחזון איש שהוא היה לומד בית יוסף, וכולם היו מלגלגים עליו, ככה הוא מספר על עצמו החזון איש, מה לומד בית יוסף, הדברים הפשוטים, אם ילמד תינוקות זה מה, פעם כדי ללמד תינוקות היה צריך לדעת בית יוסף, הוא לא למד, מה יהיה, ולא ערכו הם כחר עובדיה אמר, בשם החזון איש. ולא ערכו ימים שהשכימו לפתחי לבקש דבר הלכה. ואם היה אומר, טוב, האם מחזיקים על המדנים, אז בוא אני רב חיים מבריסק, ויחזיק בו בכל תוקף, לפעמים זה קשה. ופה אני מדבר לצד הלימודי, כן, הרב לא דיבר על הנקודה הזאת בדווקא, הרב מדבר על כל הנטיות הפנימיות, על דבקות, על עבודת השם, על פיתוח הדמיון שמזכיר לפני כן, והרגש וההשגה. רק לקחתי את הנקודה הלימודית, משהו שזה נקודה פשוטה כדי לפשט את ה... את ההתלבטויות, את הלבטים. ואם מרגיש הוא שיש לו תכונה מעורבת מכמה נטיות הפקיות, הרב חוזר הנקודה הזאת בכמה וכמה, אל ישים אל ליבו מה שאצל רוב בני אדם נטייה אחת סותרת לחברתה, לחשוב שגם אצלו הדין כן, כי אז יאבד בידיים חלק גם עוד גדול מעצמיותו, אלא ידון שכיוון שכך הוא טבע נפשו, הנה הוא מוכשר לאחד בקרבו את העניינים, שאצל רוב בני אדם הם מפורדים. הוא חושב, טוב, אני סוג של אנדרוגינוס כזה, יש לי גם את זה וגם את זה, וקצת פה וקצת שם, ואני... ברווז כזה, לא בדיוק אף, ולא בדיוק שוחה, ולא בדיוק... הרב אומר, לא, אתה תאבד בידיים חבן, אלא כנראה יש לך כוח של ייחוד. וברור שהרב מדבר על עצמו, כן? והשלמת חוקו תלויה היא דווקא בהשלמתם של כל החלקים, וכל הנטיות השונות והמנוגדות. וזה נוהג בין בעבודות מעשיות, בין בהשגת תורה וחוכמה, בין ברגשי הנפש ותכונות המידות, כפי שעכשיו הזכרנו. כי כלל הכל הוא שראש דבר תהיה הכרתו הפנימית, ואחר כך תבוא הכרה החיצונה. תמיד הרב הולך מהפנים אל החוץ, כדרכם של המהר"ל. כדרכם, יש בעלי מוסר שהם לומדים הרבה מההתבוננות החיצונית, אל הפנים. אצל הרב זה לא כך. אצל הרב זה מהתוכנית אל הבפועל. הסתכל בו ראיתה וברא על מה. ואחר כך תבוא ההכרה החיצונה, שגם היא צריכה מן הסביבה ומן העולם בכללו. פעם חשבתי שזה סוד האהבה. הזכרתי לכם את זה פעם. אני חושב שזה הברקה, שזה הרבה שנים לא הבנתי, זה... בהתחלה חשבתי שזה רק שהאגראי המחבב את המגיד מדובנה, ואחר כך כשראיתי את האגרות, זה בכלל לא, לא רק המחבב, רואים שהוא ממש המחזיק ממנו, ואפילו צריך אותו, רואים את זה ממש באגרות. אני הייתי מתפלא מאוד, מה אגרה הוא צריך? אתה מגיד מדונה. אני מבין שהוא משתעשע בו, אני מבין שזה... אבל זה, הבן של אגרה, קורא לו, אבא צריך אותך, הרבה זמן לא באת, ומה קרה לך? ו... כאילו, מה הוא צריך? כאילו, הוא נפלא ביותר, אבל מה אגרה צריך אותו? התפלאתי הרבה שנים. שחשבתי ש... כל התורה של הגר"א היא... הגר"א הוא מכניס את כל התורה, את כל העולם הוא בתוך התורה. כל התורה שבעל פה היא בתורה שבכתב. כל התורה שבכתב היא בתוך שם השם. היא בתוך כל שם השם בתוך קוצו של יהוד. הוא ממש... מה נקודה פנימית, הוא שואב יכול לדלות את כל ה... הכל זה עבודת הפנים, זה הגאון. לא לפני ולפנים. והאיזון שלו זה, האיזון שהוא צריך אותו בנפש, זה מגיד מדונה. מגיד מדונה, היא לו התבוננות בחוץ, חיצונית. זה הכוח המשלים שלו. וזה מאזן את הגרם מאוד. ההתבוננות על העולם, על ה... וזה, זה המשלים את הגרם. פה מה שהרב מזכיר שכל ההכרה הפנימית זה הבית מדרש של הגר"א, זה הבית מדרש של המהר"ל, זה הבית מדרש של הרב, שהכל הולכים מההכרה פנימית, מתוך תובנה פנימית שבתורה. ולפעמים אז הגר"א, נקודה חיצונית, הוא היה מאבד. ובא מגן דובנה מתוך המשלים, מתוך ההכרה של מבחוץ החיצונה, אז הוא משלים את התמונה לגר"א. לכן באמת הגר"א יצריך אותו.
הרב, לא הבנתי מה הקשר בין המשפט האחרון, הרעיון של ראש דבר תכף אותו הפנימי, לבין ישר הפסקה.
זה תחילת הפסקה. שהאדם צריך להקים את יתו הפנימית, ומתוך זה התחיל לעבוד, מן הכוח לפועל. ואז ישמר בחלקו, ואז לאזן וכו'. אז פה הרב מסכם את כל הפסקה מאיפה שהוא התחיל. בסדר? המעמד הרוחני של רוב בני אדם, רחוק הוא כל כך מהתוכן הפנימי של התורה והאמונה האלוקית, ממילא מהרעיונות המובעים, משון, בתורה ובתפילות, מה שמביע. ממוצרים, כך כתוב, במצוות המעשיות, עד שרק אחת משתי אלה יוכל לקשר אותם אל זה הגובה. או הכרה פנימית בעומק האמונה הנשמתית של האדם ושל כנסת ישראל לפחתיה, עד שלמרות מה שהחיצוניות היא כל כך שפלה ומגושמה, עולה על כל הריגה הילאית בלתי פוסקת למשהו רם על כל רמים, זה אפשרות אחת, או סמיות המונית שאינה מכירה את הריחוק של תכונות עצמיותה המתגלה מההורה העליונה המתבטאת ומתבקשת בקשר האמונה והיהדות בכלל ובפרט. בעת אשר תיפקחנה העיניים לראות את הריחוק, יחרד כל המחנה מנפילה חצופה ואיומה. אבל התשובה כבר מוכנה היא אז, נעבור אל הצד העליון שבקישור הקדושה דהיינו הכרה הייחוסית מצד הסגולי הפנימי. אשריך ישראל מחמוך הנושה בשם, הגן עזרך ושחרר גרעתך, וכחשו ויחלה ותל במותנו תדרוך. פסקה באמת עצומה ביותר. שמתארת את כל הריחוק, מרש כל דרגין, הסוף כל דרגין. בעצם הקושי של ההתבוננות האמונית, אם בעצם אפשר להגיד את זה גם במילים פשוטות, אדם נכנס לעולם תורני, לעולם אמוני, והוא רואה את הרחוב, והוא רואה שנות דור ביניהם, והוא מתקשה להבין ולהפנים שהוא נמצא על כדור אחד, על כך סדנה דהר אחד הוא. זה נשמע לו כל כך מנוגל, כל כך סותר, והוא לא יודע איך לאחד את הקצוות הללו. זה בעצם, כידוע, ישראל, אשריך ישראל מחמוך, יש את הכוח הזה לאחד את הגשמיות והרוחניות, העליונים והתחתונים, יש את המסות של החיבור הזה. כמה פעמים הרב מזכיר שיש גם ברפא לתואר הוא מזכיר כמה פעמים שכשאדם מסתכל על העולם ואני חושב אני רוצה לדבן על זה לאט משום שפגשתם את זה ותפגשו את זה עוד ועוד בהרבה מאוד מהזוויות, מהתחנות בחיים, שכלפי חוץ, העולם הוא מתנגד לצד הרוחני. זה לא רק לא אותם כללים, אלא זה כללים הפוכים. הרב אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אדם רואה את הצדדים החיצוניים של העולם ואומר, זה פשוט, הנה, בעמוד האינטט, גם בראות הקודש. סדרי העולם, אף על פי שסדרי העולם ומנהגיו ונימוסיו, מנגדים הם את ההופעה האדירה של רזי תורה. אז כאילו, אתה רואה את נימוסי העולם, הנהגות העולם, זה פשוט הפוך, הפוך. זה אנטיתזה. ממה שהעולם הפנימי, הקודש בתורה, הצד הפנימי שבתורה, זה מתנגד לחלוטין, גם בצד ההלכתי. זה מה שהגויים, אם אנחנו הולכים אל החוץ, אל הפנים, שתמיד אמרו ליהודים, היהודים האלה, לעולם הם לא יוכלו להצליח בעולם הזה, למה? יש להם שבת, יש להם ריבית, יש להם בקיצור הזה, הם לא יכולים להצליח. ופתאום אתה אומר, אבל היהודים הכי מצליחים, איך זה יכול להיות? הרי אם יש שבת, אז אתה לא יכול לעשות עסקים. אם יש ריבית, אתה לא יכול לעשות עסקים. ואם יש, אז אתה לא יכול. אז אתם לא עובדים. אז אתם לא עושים, זה לא יכול להיות. ובסוף אתם שולחים חללית לירח, לא מציב. ועוד איזה חבדניק שהוא מהנדס שם, אז זה לא יכול להיות. יש פה איזה בג איפשהו. אלה טובים בשביל זה, הם לא יכולים, זה מתנגד. העולם, זה באמת נכון, זה מתנגד. זה לא יכול להיות. ואם אתה רוצה להצליח בפוליטיקה, אז צריך להיות עם הרבה כישרונות שבעולם, הם לא, שבתורה הם לא, אז אתה לא יכול להצליח. הצדיק הוא בדרך כלל לא כל כך מצליח, הוא צריך להיות אחיו אני ברמאות כדי להצליח. אז יעקב אבינו שהוא איש תם יושב אוהלים, הוא לא יכול להתמודד מול לבן ומול עשיו ומול שכם וכל החבור שם ופרעו. המעמד הרוחני של רוב בן אדם רחוק הוא כל כך מהתוכן הפנימי של התורה והאמונה האלוקית. ואז אתה יוצא איזה צולר, איזה אדם מנותק מהעולם. תחליט איפה אתה רוצה להתמקם. מי שמבין בהוויי העולם, ומישהו שהוא מבין בהוויות הבאי דרבה. דרבה, אבל זה לוואי נוח. זה רחוק מהתורה ומהתפילה. וגם במזות מעשיות. אז איך נעשה? אחת משתי אלה יוכל לקשור אותם אל זה הגובה. כדי לי, הרב לא רוצה לומר שאני מקשר את הקצוות, כפי שאמרתי, לא, הרב לא שם אותם באותו מפלס, אלא יש אותו למעלה, שאנחנו צריכים לקשור אליו את כל הארציות. אז איך אנחנו מקשרים? הכרה פנימית בעומק האמונה הנשמתית של האדם. למרות שבחיצוניות היא כל כך שפלה ומגושמה, נו, אז מה עשית בזה? שהיא עולה על כל הרגע אלה בלתי פוסק למשורם על כל רמים. זה הנקודה הראשונה, הנקודה הגדולה, הגבורה. מה כתוב פה? אוריאל, מה כתוב פה? בית מדרש לאמונה. הכרה פנימית בעומק האמונה. אם אתה תדע את התפשטות האמונה עד לחלקיקים הקטנים, אז כשאתה ניגש אל העולם, אתה ניגש בביטחון כזה, כמו איזה אדון אל העבד. לכן אתה מיד רואה, הבנו שזה הגישה כשהרב אמר איך לקשור אותם אל זה הגובה. כלומר, אני למעלה, אתה למטה. יש פה עבד, יש פה אדון. ואני בא ומקשר, אני לא בא לבטל את זה, אני בא להחיות את זה. אבל ברור מי זה האבא, ומי זה הבן, ומי זה וכשאתה רואה איך שמלמעלה אתה מגיע עד למטה, אז אתה לעולם לא מתבלבל שיתהפכו היוצרות. עבד כי ימלוך, לעולם לא. ואתה, בתוך, זה לא אמונה, זה הכרה. מה ההבדל בין האמונה להכרה? נועם? ולכן? ולכן? אני יודע איך זה מגיע, הנקודה. זה כמו שאני מאמין שהרוח מחיה את האדם, ופה לא, אני יודע בדיוק איפה הוא נאחז, נאחז בחלק הזה ב-80% ובחלק הזה ב-2%, ואני יודע בדיוק איך זה הכרה. זה לא רק ידיעה כוללנית. ולכן יודע איך לגשת. המסלול השני הוא מסלול של בת יענה, שאולי הם מאמינים, אבל ברומא מתנהגים כמו ברומא, ויש סמיות המונית, איזה עיוורון כללי, ולא מכירים את ה... לא מכירים את הגודל, לא מכירים את האמונה. ואז פתאום יש מעמד הר סיני, וממקום מאוד רחוק פתאום יש התגלות ש וואו, יש פה בקרבך קדוש, השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש. ואז מה קורה? אינה מכירה את הריחוק, כן? אבל בעת אשר תיפקחנה העיניים לראות את הריחוק, מתי תיפקחנה? יש את המצמתים בחיים. יחרת כל המחנה מנפילה חצופה והיומה. וואו, לא ידעתי. לא הכרתי. לא הייתי מודע. זה בסופו של דבר תמיד מה שיקרה. כל מה שאנחנו יודעים, לא ידעתי שכוח של העיניים כזה גדול, כוח של הלשון כזה גדול, כוח של השמיעה כזה גדול, לא ידעתי שכוח של כל אצבע ואצבע הוא כזה גדול, לא ידעתי כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן. ואז פתאום הוא מרגיש איזה עזות נוראה, איזה נפילה חצופה ואיומה. לא ידעתי מה, השתמשתי בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לרועץ כנגדו וכביכול, ואז פתאום הוא מרגיש שזה רעידת אדמה. ואז הרב תמיד בעינו הטובה, הוא לא משאיר אותנו רגע אחד רחוק, ואז מה היה? מי ייתן ויהיה לרמזה להם להירא כל הימים. התשובה כבר מוכנה היא אז. כלומר, באותו רגע שכולם מרגישים, וואה, כזה רחוק, כזה נפילה, כזה... אנחנו לא נעמוד בזה, דבר אתה אמנו, פנדברנו, פנדמו, אנחנו לא עומדים. מיד באה התשובה ובאה היד הפשוטה לקבל שווים, שהיא מלטפת אותנו, והתשובה מוכנה כבר יד, בקישור של קדושה. ואז אשריך ישראל מחמוך. שאתה יכול לקשר גם את החב ועם נושה בשם. ואז ייקח שוב וחלך. ואתה תמשיך תתעלה. משום שאתה בסופו של דבר שייך לאורה העליונה. הנקודה השנייה שהרב מתאר לנו חשוב עד למעוד. אני רוצה להסביר שזה הגישה של גדולי ישראל אל עמך בית ישראל. שאתם תראו שאצל כל הגדולים, אצל כל גדולי הגדולים, היחס של חיבה וקרבה אצל פשוטי העם. מהנקודה הזאת. איך הם יכלו לקרב את כל כך את... מהנקודה שבתוך העם... הם לא בדיוק מודעים לכל הגודל, ופתאום כשמתגלה להם, אה, זה מרגישה, סליחה, לא ידעתי. ואז הם באים ומקרבים אותם. זה כל גדולי הגדולים, ממש מכל החוגים, אתם רואים שיש איזו חיבה, חיבה יתרה מאוד אל פשוטי העם. אלה של כאילו ההמונים שלכאורה הם הולכים בסמיות עיניים, שהם לא כל כך מכירים בגודל, רק לפעמים מרגישים אותו, אבל הם לא, ודאי לא רחוקים מההכרה שדיברנו בהתחלה. ואף על פי כן, יש איזה קרבה, מתוך שישראל עם קדוש, אשריך ישראל. אז הם נושאים את הגודל לפעמים בלי לדעת, ולפעמים יש איזה פתיחת צוהר, שאז כולם מתחברים יחד. ואז התשובה היא מוכנה, התשובה זה הקשר דווקא עם, עם העולם הפנימי, שהוא לא תמיד במודע, הוא לא לפעמים נשאר ברמה הנסתרת. אבל אנחנו קשורים, אנחנו יודעים שזה קיים, שיש איזה חיבור. אשר תפקחנה עיניים לראות את הריחוק. אותם דרכים יש גם לא רק בקדושת האדם, בקדושת התורה, אלא גם בקדושת הזמנים, גם בין הגאולה ובין ההסתר שלפני כן. אז יש את ההכרה הפנימית לראות המצפים הגדולים לישועה, אז הם יודעים שמתוך הציפייה לישועה כל הדורות הם קשורים. ואז איך היב הוא שולח נימים אצל כל התקופות, וגם בתוך ההסתרים גם הוא שייך לתהליך של גאולה, ולכן הם חיים הם חיים כבר הם רואים את עולמם בחייהם, גם מצד של הגאולה הם רואים גם ההסתר הזה הוא מקושר להופעה הגדולה של גאולת ישראל. ויש סמיות ההמונים שמצפים שיבוא המשיח, שבוא אחר כך, עכשיו אני בחושך כפול ומכופל. ואז וואו, לא ידעתי עד כמה הוא גדול, לא ידעתי עד כמה אני, אבל אני, וגם אלה הם שייכים, גם אלה הם בשם ישראל יקרא. זה שני המסלולים שהרב נותן לנו להסתכל על המרחקים בין מעמד רוחני ותוכן פנימי רם וניסה, ובין המציאות או החיצוניות החומריות שהם נראים כל כך כל כך כל כך רחוקים. כשאנחנו מתבוננים בפסקה הזאת יורד כל המתח, יורד כל העצבנות, יורדת כל ה... מסתכלים על העולם יותר ברוגע, או מתוך תובנה, או מתוך אמונה. שהכל, הכל מחובה, הכל קשור, כל חלק מתפתחות אחת. זה מציאות אחת, שזה קשור. לא תמיד אנחנו רואים. לא נורא, התשובה היא מוכנה כבר. אנו שתי פסקאות חשובות היום. חזקו ומצאו.